Rosh HaKenes, Rav Ratzon HaRusi Shlita, Kod HaRabanim HaGaonim, Kol Echad VeEchad L'fi Chvodo K'fi Mahalolo, Kod HaRav Yoshev Rosh. Ze Rabot B'Shanim, Nochachti L'dat, Shemi Sheba L'Hagid Sheyur, Omi Sheba L'Hatzah, Tzarech L'Havi Imo B'Kiso Shnei Shurim, או שתי הרצאות. למה? שמה יקדמנו אחר. למעשה, הנושא של הרב קרמל והנושא שלי הם נושא אחד. הוא כבר קדמני בכמה דברים, אבל הניח לי מקום להתגורר. אבל הוא כבר הלך, ואין טוענים שלא בפני בלדים. אבל למעשה אני לא רוצה לחזור על הדברים שהוא כבר אמר. אבל אני רוצה לעמוד על דבר אחד שהוא נגע בו ומה שלא נגעו בו כמה מהרבנים החשובים שכתוב בעניין זה. למעשה, השאלה היא שאלה קדומה ונדונה אצל המרשם, וגם אצל עוד מחכמי הלכה, למעשה, אלו שכתבו את דבר זה בראשונה, הם הרב אריה ליבוש הורוויץ, כתב ספר הרי בשמיים, קראו לו הרב מסטרי, וגם הרב חיים ולושטיין, בספר דברי חיים, מדורת עניינה, שניהם כתבו על הנושא, ואחר כך בו המרשם, ואחר כך הרב יואב יהושע בקוטנה, בעל חלקת יואב, הוא כתב לא בחלקת יואב, אלא בקונטרס שערי תורה. הם דיברו בעיקר על הפסד ממון אצל מי שנשרף לו ביתו, אבל הבית הייתה מובטח על ידי חברת ביטוח. אתחיל בקיצור, בקיצור ממש, רק ראשי פרקים. דעתו של הרי קדם. דעתו של הרי קדם שאין שום טענה וצפייה בניגוד, בנגד זה ששרף את הבית. למה? לך להפסד. לא היה לבעל הבית שום הפסד למעשה. הבית כבר הובטחה על ידי חברת ביטוח, הוא קיבל את ממונו, ודאי, למה הוא יתבע עוד הפעם? מה שעומד לנגדו בעיקר הוא דברי הגמרא בבבא קמא דף קט"ז, בא מיני רב קנא מרב, ירד להציל ועל השלום אליו, מהו? אמר לי, משמיא רחימו עלי. לא ארחיב את הדיבור בביאור הסוגיה, כולם יודעים את הסוגיה והזמן קצר, אבל בגמרא יש מובן משמיא רחימו לי. זאת אומרת, מן השמיים זכו לי, וגם כאן טוען הרב הרי בשמיים, שיכול לטעון שמה שהגיע לו מאת חברת הביטוח, זה משמיים רחימו עלי. וכל התשובה הולך על דבר אחד. אם הטענה של משמיים רחימו עלי, זה שייך רק במידית ממילא, דברים שבאים מאליהם, זאת אומרת, אין דבר שבא מאליו, זה מן השמיים, או אם מה שבא אליו ממה שהוא טרח בעצמו, ממה שהוא עשה מעשה להשיג אותו, זאת אומרת שהוא עשה חוזה ביטוח, בזה לא שייך הטענה משמיא רחימו עלי. זה כל התשובה. בניגוד לזה כבר שמענו את דעתו של המרשם, המרשם טוען באופן פשוט, יש כאן מעשה מזיק, והשורף את הבית עליו לשלם, מה אכפת לנו שזה כבר הובטח על ידי חברת ביטוח, כבר קיבל את דמו, ואני מצאתי את דבריו. אין לשורף שום זכות במה שעשה זה לעצמו מסחר, עם חברת הביטוח, והוא רווח של מסחר. זאת אומרת, המרשם מתאר את החוזה ביטוח. כמו מסחר, זה מסחר פרטי, מסחר צדדי, אין לו שום שייכות לשורף, אין לזה שום קשר להזק שקרה. ואחר כך באה חלקת יעקב, והוגדיר את העניין במה שיכולנו לקרוא את זה כחקירה בריסקאי. והוא חוקר פשוט. מה אמרה התורה כשהתורה חייבה לשלם נזקים? האם תשלומי נזקים הם מצד ההפסד של הבעלים? ואם כן, במקרה שלנו, הבעלים לא הפסידו כלום, לא חסו להם לכיסם שום דבר. אם זה הפסד, למעלות את הפסד הבעלים, אז לא הפסידו כלום. או אם המובן שזהו גזירת הכתוב, גזירת הכתוב שהמזיק הוא חייב לשלם ערך חפץ הנאבד. זאת אומרת, בטח, אם אין שום הזק לשום דבר, אין מה לשלם. אבל אם משהו נאבד, אם יש הזק, אז הגזירת הכתוב הוא שהוא צריך לשלם. והוא מביא לזה כמה ראיות. אני רק אדבר רק על קצת מהראיות. הוא בא להוכיח שחובת תשלומים של המזיק זה גזירת הכתוב, אין לו שום שייכות עם מילוי חיסרון של הנאבד. הוא מביא ראיות מהסוגיה של שר הכלי מראש הגג, ובאחר ושברו, אם בת התמנה אזלינן, לא אזלין בת התמנה, אבל למעשה, בעל הכלי לא היה לה שום הפסד במה שזה בא במקלו ושיבר את הכלי. הכלי כבר עומד לעיבוד, לא יהיה לו שום הפסד מזה. ואף על פי כן יש מחלוקת בגמרא אם הוא חייב או אם לא חייב לשלם. ועוד ראיה, עבד שהוא מעוכב גט שחרור. הגמרא בגיטין בא אחר וחבל בו, משלם הנזק לבעליו, הבעלים של העבד. למרות זה שהוא מחויב לשחרר את העבד, הכבר עבד הוא כבר עומד לשחרור, מוכב רק הגט שחרור, אבל למעשה הוא עבד, והחובל בו חייב, ומשלם נזק לבעלים, למרות זה שהבעלים אין להם שום הפסד מזה. ועוד ראיה הוא מביא, מגזל ולא נתיישו הבעלים, ההלכה רצה מזה, באחר ואכלה, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. הבעל הבית הוא יכול לגבות או מהגנב או מהמזיק, מזה שאכל מה שגנב. זאת אומרת, אף על פי שאצל הבעל הבית אין שום הפסד במה שבא השני ואכל את המאכל שהגנב גנב אותו, למעשה רצה מזה גובה, המזיק הוא חייב בתשלומים, והוא יכול לגבות מהמזיק למרות זה שלא הגיע לו שום הפסד ממה שהוא אכל, מפני שהוא יכול לתבוע מהגנב. ברו בחנו וסרמן זכרנו לברכה בקובץ שירים חלק ב' בכתובות, והוא גם כן הוא נראה כמסתפק בעצם הדבר של ביטוח של בית ונשרף הבית, אם יכול לגבות שתי פעמים או לא יכול לגבות שתי פעמים. הוא מסתפק בזה והוא שואל באופן פשוט, למה לא נאמר בזה, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אם הגנב גנב, והאוכל אכל, והבעל הבית רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, אז נאמר גם כן כאן. אם הוא רוצה, יכול לתבוע מחברת ביטוח, אם הוא רוצה, הוא יבוא ויתבוע מהמדליקת האש. אבל החילוק בזה הוא פשוט, ולדעתי הייתי זהו עיקרון הכי גדול בכל עניין. החקירה שכפי שהגדירה החלקת יואב. החקירה הוא מהי חובת מזיק, מהי חובת השלום של המזיק. אם זה סתם גזירת הכסוב שהתורה אמרה שהמזיק חייב לשלם, או אם זה משהו אחר רק למעלות את חיסרון של הנזק. אם נאמר שזה גזירת הכתוב, בטח שזה גזירת הכתוב שנאמרה רק בנוגע למזיק. זה דין בדיני נזקין. ובדיני נזקין אין משלמין על הפסד אחד שתי פעמים. יכול לגבות או מזה או מזה. התביעה לחברת ביטוח זו לא תביעה של נזקין. זו צפייה שנוצרה על ידי החוזה. זה התחייבות מצד חברת הביטוח. אם התחייבות זו קיימת בדיני תורה או לא, אני לא יודע עכשיו. אולי יש לדון בזה מדיני אסמכתא, כמו מסכי בקובייה או משהו, יכולים לדון על זה. אבל זאת דבר אחד אני יודע. אם תבוא חברת ביטוח לדין, והחברת ביטוח הם יטענו שהם לא מחויבים לשלם, מפני שהחוזה אין לו תוקף בהלכה, בטח שהם צריכים לשלוט את הרגל. מי יפקיד ממון אצלם אם הם לא משלמים כשיש תביעה כדין? אלא מאי, בין אם הם מחויבים בדין או לא מחויבים בדין, הם מקיימים את תנאי החוזה. מה שמקיימים על ידי תנאי החוזה, אין זה שום שייכות לדיני נזקין. ואם מצד הדין המזיק מחויב, מפני שזו גזירת הכתוב, עלינו להסתכל על החוזה, שזה כזה דבר נפרד לגמרי. ויכול להיות שעל ידי חוזה אדם יכול לבוא לידי כמה וכמה חיובים. למשל, השואל שהשאיר ונאנס, יש בזה אם אדם עושה סחורה בפרתו של חברו או לא עושה סחורה בפרתו של חברו. ויכול אדם על ידי קבלת שמירה, שזה גם עניין של חוזה, זה התחייבות. יוכל אדם לחייב את עצמו מתוך התנאי ההתחייבות לבד, וזה יש בכוחו לחייב, אף אם לא שייך בזה שום עניין של נזקים. יש כמה וכמה דברים כאלה שאנו מוצאים, שאדם משלם כמה לסוחר כמה פרות בשביל פרה אחת, לא ארחיב את הדיבור בזה, הזמן קצר, אבל זה יכול להיות על ידי עצם ההתחייבות. כל זה בענייני חיוב מזיק. חיובי מזיק, כשיש כאן מומון שנזק, זה כבר נידון על ידי גדולי האחרונים. מה שלא נידון אצלם, רק עכשיו, בתקופה זו, כבר התחילו לדבר בזה, זו השאלה שעליה דיבר הרב קרמל בעיקר. וזה דמי ריפוי למי שהובטח על ידי קופת חולים או כדומה. ורק הערה אחת. מה שקורה כאן בארץ עם קופת חולים אני לא יודע, אבל אני יודע היטב שבארצות הברית מי שיש לו ביטוח רפואה, כמו למשל בלו קרוס, ויש איזה אסון והוא תובע בערכאות שלהם, הוא תובע נזקי ממון ונזקי הגוף, הם אינם מעוניינים כלל בזה שהביטוח, זאת אומרת, הבלו קרוס שילם לבית חולים, שילם לרופא, והסוכות שלו הוא לתבוע משהו תובע בערכאות. אם בלו קרוס יש לו הזכות לתבוע שיחזרו להם את הממון או לא, זה לא כל כך ברור, בטח שיכול להיות שהוא יכול לקבל שתי פעמים, אחד מהביטוח רפואי והשני מהמזיק. אבל השאלה זו, שאלה בנוגע לרפואה, האם חייב רפואה או אינו חייב רפואה. ובזה כבר דיבר הרב אוחון וסמן זכרון לברכה, והוא חידש את הרעיון שחובת רפואה אינו חיוב ממון בכלל. אלא חייב רפואה המובן הוא שהוא חייב לרפות את זה שהוא הזיק, הוא צריך לרפות אותו, והאופן לרפות זה על ידי תשלומי דמי רפואה, שכר רופא וכדומה, אבל אם הוא יכול לרפות על ידי עניין אחר, הוא מחויב לרפות על ידי עניין אחר. ואם הוא חולה נרפא על ידי עניין אחר, אז כבר הוא יצא על ידי חובתו, ואין לו שום חיוב. ורבי חנן שון בקובץ שיעורים, הוא אומר שאם מת הנחבל, אין צריך לשלם ליורשיו, מפני שכבר אין חיוב רפואה. ואז בזה באמת כבר גמרנו את העניין. זאת אומרת שחיוב רפואה למי שהובטח לדמי רפואה, לדמי ריפוי, זה שונה משאר דיני נזקים. אבל כנראה שיש קצת סתירה לזה. הסתירה היא מההלכה מפורשת, הגמרא אומרת שאם אחד נחבל ועמדו על חמישה ימים, זאת אומרת שכפי תהליך הרפואה הוא יתרפא רק בערך חמישה ימים וצריכים לטפל בו, לשלם מרופא לחמישה ימים, ואיצי בתלס היומי והוא יתרפא בשלושה ימים, החובל מחויב לשלם את הכל, לשלם את דמי הריפוי לכל החמישה ימים. זו הלכה מפורשת. דעת הראש בנוגע לאישה שנחבלה, שדמי הרפואה צריכים לשלם לאישה, והיא תתרפא את עצמה, ואם יש מוצר, אם היא תתרפא בשלושה ימים ולא בחמישה ימים, גם המותר, העודף, זה גם כן לאישה. כמו שהצער שייכת לאישה, העודף, המותר, מדמי הרפואה, כל זה שייך לאישה. אבל דעת הרמב״ם שנותן דמי הרפואה מראש להבל, ועכשיו יש לנו מבוכה גדולה. מה משלמים דמי הרפואה בראש להבל, והיא מתרפא לאלתר בשלושה ימים או בחמישה ימים, מה עם העודף, מה עם המותר? רוב האחרונים דעתם שאף לדעת הרמב״ם, העודף, המותר, זה שייך לאישה, זה דעתו של הרמב״ם נתנאל, של הבית שמוך, חלקת מחוקת והמגיד משנה, אבל הבך ואחריו ההפלא בקונטרס אחרון, דעתם שהעודף שייך להבל. וכאן השאלה, למה העודף להבל? במה זכה הבל בעודף? כנראה, אם נסתכל על שיטת הבך כפשוטה, הבך אומר לנו שזה סתם חיוב ממון, וחיוב ממון זה משלמים להבל מאיזה טעם שיהיה, אבל זה לא שייך לעצם הריפוי, עצם הריפוי זה כבר שייך לאישה. אבל אם אין זה חיוב ממון כלל, וזה הוכיח הרב אלחון רסלמן, זכרונו לברכה, שהחיוב רפואה הוא לא חיוב ממון, אלא חיוב לרפות בעצם, הוא הוכיח את זה ממה שהגמרא אומרת, שהחובל בבק כנעני, הריפוי להעבד. משלמים להעבד. למה משלמים להעבד? מה שכאן עבד, כאן הרבו. באה הגמרא, והגמרא מסביר את זה. דבאי איסטסויי בי. העבד צריך את הדמים האלו, צריך את הממון, כדי לרפות את עצמו, ואין לרב זכות בזה. זו כמובן. אם זו זכות ממון, אז בטח שכל זכוי ממון זה להבל. אבל אם זה זכות אישי של העבד, זכות להתרפא, אז זה הזכות זה של העבד. אז הראיה היא ראיה ברורה. ריפוי זה שונה משאר תשלום נזקין, ריפוי זה בעצם לא חיוב ממון, אלא ריפוי בעצם החיוב לרפא את החולה באיזה אופן שיהיה, וממילא אם כבר נתרפא, מה שייך לחייב בממון. ובזה שיטת הבך היא מוקשה מאוד. מה שכיב מומן יש כאן שנאמר שהמותר לבעל? מה מותר שייך לבעל? אם יש מותר זה שייך לאישה. אבל כשנעין בעצם הלכה, אם נסתכל בנעין בדברי השולחן אורוך סימן תופחף, כיצד משארין הריפוי? עומדים בכמה ימים יחיה מחולי זה, וכמה הוא צריך, ונותן לו מיד, ודבר זה תקנה הוא למזיק. זאת אומרת, למה משלמים בראש? זה תקנה למזיק, כדי שהחולה לא יתרשל, שהוא ילך לקבל רפואה. אם הוא יתרשל והחולה יאריך, אז הוא יפסיד. ולכן התקנה לשלם בראש, ואז לא יתרשל החולה, מפני שהוא יודע שבזה יצא החובל ידי חובתו, והוא לא יקבל יותר אם הוא יתרשל. והשולחן ערוך מסיים. אורך החולי יתר על מה שעמדו הוא, אינו מוסיף לו כלום. ואם הוא חולה ימים רבים, יותר ממה שעמדו, בשביל זה הוא לא יקבל עוד. וכן, אם עיוורים מיד, אין פותחים ממה שעמדו. אז יש בזה שני דברים, מלבד מה שכבר שאלנו, איפן מצינו שמפני שנותנים לבעל מרוב, מפני שעמדו והוא משלם בראש, החובל משלם בראש, שיהיה איזה זכות מומן לבעל בזה, זו קושה. ויש עוד קושה כאן, אם ערך החולי, למה אין החובל מחויב לשלם? התקנה, התקנה, כדי שלא יתרשל הנחבל, שהוא יגלח אצל רופא ויקבל תרופות. אבל אם ערך החולי, מה השם הנחבל בזה, למה לא יקבל? אני יודע שהסמה מסביר ואומר שזה דבר שלא הוכיח. דבר שלא הוכיח לתיקנו רבנן, בטח. דבר שלא שכיח לתקנו, אבל אין זו תקנה. לא היו צריכים לתקן שיקבל את דמי הריפוי כל משך ימי הריפוי. הם תקנו שישלם בראש, ואם ישלם בראש, אז לא יתרשל, זו תקנת המזיק, והמותר הם נתנו להנחבל. אבל אם יריך החולה, למה תקנו לבטל את הזכות של הנחבל? מה עשו בזה ומה היו מחשבתם? מה היה המטרה של תקנה זו? לעני הדדתי, היוצא מזה הוא, שבטח חיוב ריפוי זה חיוב בעצם הרפואה, לא חיוב ממון. זה בכל ריפוי שהחובל מחויב לרפות. אבל באו חכמים ונתנו ברירה. הם אמרו שאם הנחבל רוצה, הוא יכול לקבל את הממון מראש. מה המובן של קבלת הממון מראש? זאת אומרת שחזל אמרו שבמקום החיוב ריפוי, שזה רפואה ממש, הם אמרו שהוא יכול לצאת ידי חובתו על ידי זה שהוא משלם מראש. הם הפכו את החיוב ריפוי בעצם לחיוב ממון, והשוו את החיוב רפואה לשאר דיני נזקין. זאת אומרת, לפי זה, בטח שהמותר לבעל, מפני שהוא מקבל את השלומים מראש, הוא מקבל את דמי הרפואה, וחיוב הריפוי זה על הבעל. ומה שהם אמרו שיש ברירה לשלם מראש, זה כמו שאר נזקין שהם תקנו שהבעל מקבל. וכן באופן זה גם כן יכולים להבין שאם ערך החולי, והוא לא נתרפא, לא תקנו שהוא יכול לדרוש תשלומים על ימי משך הריפוי, מפני שהם הפכו את חייב הרפואה ממש לחייב ממון. איזה חייב ממון? מה שעמדו הוא לתרפות, ובזה כבר יצא ידי חובתו. אין זו תקנה לפתור. זו תקנה ששינתה את צורת חיוב ריפוי כשמשלמים בראש ורק כשמשלמים בראש. יש לי כמה דקות? כן, אוקיי. אבל לא יצאנו ידי חובתנו בזה. הסברנו רק שחיוב רפואה זה שונה משאר חיוב רפואה, ובמקום שאין משלמים בראש ושמקבלים תשלומים מחברת הביטוח, לכאורה אין חיוב תשלומים על החובל לכל הדעות ולכל השיטות. אבל יש לנו עוד הלכה. ההלכה היא שהמעסיק יכול לומר, אין רצוני בתקנה זו, זה מדברי שולחן ערוך, אלא על פנינו דבר יום ביומו. מאחר שתקנה זו זו לטובת המזיק, המזיק יכול לומר, לא אני רוצה בתקנת חכמים, אני מוכן לרפות אותו דבר יום ביומו, ואם יאריך החולי אני מוכן לשלם. אז והניתון שלפנינו, כשהנחבל יש לו ביטוח, והוא קיבל את הרפואה מחברת ביטוח, בטח שהחובל יאמר, אין רצוני בתקנת חכמים, אני מוכן לרפות אותו דבר יום ביומו, והוא כבר קיבל את הרפואה על ידי חברת ביטוח, זאת אומרת, אני פטור לעולם. זאת אומרת, לפי זה, הוא יצא זכאי בדינו. אבל יש עוד נקודה בזה אני אסיים. יכול הנזק לומר, לא אקבל דמי ריפוי מחברת ביטוח. אני לא רוצה. אני לא רוצה להגיש תביעה לחברת ביטוח, ואתה תשלם לי. אז אתה אומר שאם אני מקבל רפואה ממקום אחר, אתה פטור מדמי תשלומים? בטח, אני לא אקבל מישהו אחר, רק ממך, אתה המזיק, אתה החובל, אתה תשלם לי. ועדי זה, מה יהיה? הם צריכים להתפשר, זה יהיה לטובת שניהם, לבוא לעמק השווה, לאיזה פשרה. דוגמה לזה מצאינו בו וכמה דרכת, בנוגע לעניין אחר, מפני קוצר הזמן לא ערך בזה, אבל הגמרא אומרת, איש עתיקו ושקלתיתו כדינייכו, שקלתיכו, ואילום הדרן השטרה דזיבוריס למראי, ושקליתו כולו מזיבוריות. זאת אומרת שיש הברירה ביד התובע הזו לומר, אני יכול לעשות תכסיסים כדי שאתה תשלם, ואם אתה מרוצה בזה, טוב, אז תשלם, ואם אתה לא רוצה לשלם את הכל, אז נתפשר בינינו, ולעני ידעתי, זהו המסקנה בדברים אלו, במה שנגיע לחובת ריפוי על ידי אדם המזיק, כשהנזק כבר הובטח על ידי חברת ביטוח. זאת אומרת, למרות זה שרבי חנן בטח צודק בעצם היסוד שלו, שהחיוב ריפוי זה לא חיוב ממון בעצם, אלא זה חיוב לרפות בעצם, לא חיוב ממון, מכל מקום, אף שזה כבר נתרפא על ידי חברת ביטוח, הברירה ביד הנפתח, לא משהו, לא יגיש תביעה, ואז החובל יהיה עליו לשלם דמי הרפואה, ואז בטח שיבוא לידי פשרה.